מזמור שזה מזמור שיש נוהגים להגיד אותו לפני תפילת מנחה. למנצח על הגתית לבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך השם צבקות, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. כתוב כאן בפסוק, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. בדרך דרוש יש לפרש כאן ככה, הנפש של האדם יש לה הבנה יותר גבוהה בקרבת השם מאשר הלב והבשר. תוכלו לשאול הלב והבשר בכלל וכי יש להם הבנה בקרבת השם. צריך לדעת שהלב והבשר יש בהם גם רוחניות. מלבד הנפש יש רוחניות גם בגוף. קשה להיכנס לפרטים של זה, אבל זה מבואר בכתבי הארי, שיש מלבד הרוחניות של הנפש יש עוד רוחניות ששייכת יותר אל הגוף. על כל פנים, הנפש יותר מבינה על קרבת השם. הנפש מבינה שכמה שהיא קרובה להשם יתברך, עדיין יש גבוה מעל גבוה, והיא מצפה ומתאווה הנפש של יהודי להרבה מעבר לזה. זה מה שאומר דוד המלך עליו השלום, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אבל הלב והבשר הם כבר שמחים. הדרגה של הקרבת השם שכבר יש לו עכשיו, זה כבר ממלא אותם בשמחה. ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. הלב והבשר שמחים בדרגה של הדבקות שכבר יש לו עכשיו. הנפש כמהה ומשתוקקת ליותר מזה, לדרגות הרבה הרבה יותר של קרבת השם. עוד הבדל על הנפש, מה אומר? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. על הלב והבשר, מה הוא אומר? ירננו אל כל חי. הנפש כל כך מבינה על קרבת השם, שהיא מבינה שהדרגה שיש עכשיו זה עוד אפילו לא בגדר חצרות השם. הנפש כמהה ומצפה להתקרב להשם יתברך. להתקרב אפילו לחצר. הנפש כמה שהיא קרובה, יותר קרובה מהלב והבשר. עם כל זה היא מרגישה שזה עוד מחוץ לחצר. הלב והבשר, ההרגשה שלהם היא שזה כבר הגיעו אל השם יתברך. כי ההבנה של הלב והבשר היא בדרגה יותר נמוכה. הלשונות כאן שדוד המלך משתמש על הנפש, נחשפה וגם קלטה נפשי. נחשפה מלשון כיסופים, מלשון רצון. הנפש רוצה להתקרב להשם יתברך. מה זה קלטה? מלשון כילוי, גמר. הנפש מרגישה גמורה מרוב הרצון להשם יתברך. זה הנפש מרגישה שאין לה קיום מרוב שהנפש רוצה להתקרב להשם יתברך. אין לה קיום. דוד המלך ממש מתמוגג מרוב אהבת השם. האמת היא שלכל יהודי יש שעות או אחוזים מסוימים בנפש שבאמת אהבת השם בוערת בליבו. אבל צריך לדעת כלל גדול. כתוב בפירוש הרמב"ן לשיר השירים, כמדומני שזה דיון אם זה הרמב"ן חיבר את זה או מישהו אחר מתקופתו, אבל כל פנים זה חיבור שמיוחס לגדולי הראשונים, שכשיש לאדם רגש של אהבת השם, הוא צריך להביא לזה כלים, לקיים איזה מצווה באהבת השם הזאת, ללמוד בתורה מתוך אהבת השם הזאת. אהבת השם מופשטת, זה גם כן דבר גדול מאוד, אבל זה צריך להיות בדרגה מאוד גבוהה כדי שאהבת השם מופשטת תוכל להחזיק מעמד אצל הבן אדם. בדרך כלל הנכון הוא שאם אדם מרגיש רגשות של אהבת השם, לתת לזה איזה אחיזה, אם זה באיזה תפילה, איזה אמירת מזמור תהילים, אם זה בלימוד, אם זה בקיום איזה מצווה, אם זה מצווה שבין אדם למקום, אם זה מצווה שבין אדם לחברו, לתת ביטוי לאהבת השם בבחינה של כלי להחזיק בתוכו את האור של אהבת השם. אבל את הכלל תמיד לזכור, עניין אהבת השם זה עניין גבוה מאוד מאוד, וצריך האדם מאוד להשתדל כמה שיותר להגיע לזה. יש כמה וכמה דרכים באהבת השם, איך להגיע לאהבת השם. חובת הלבבות פותח בעיקר על ידי עניין של הכרת הטוב. יש בזה עריכות בחובת הלבבות משער אהבת השם. אבל האמת שיש גם נטייה טבעית של הנפש לבוראה, היות שהנפש זה דבר נאצל מהבורא התברך, ויש נטייה לנפש, לרצות להתקרב להשם התברך. נראה עכשיו לנדר בנפש החיים בשער א', פרק י' ד', הוא מדבר שם על העניין של מחשבת האדם. אנחנו מדברים כאן על הדבקות בהשם. הדבקות בהשם זה עניין של התקשרות המחשבה בהשם יתברך. אומר הנפש החיים, שער א' פרק י' ד', במהדורה שלפניי זה עמוד מ' ז', וכן על ההתעוררות שלמעלה, דהיינו בעולמות העליונים, על ידי בחינת המחשבה. אמר דוד המלך עליו השלום בתהילים פרק למד ג', היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם וגומר. והיה צריך לומר המבין כל מעשיהם. מה זה המבין אל כל מעשיהם? ולמעלה בפרק י"ב פירשנו על בחינת המעשה, ויש לפרשו גם כן על בחינת המחשבה. והוא, כי ייתכן ששני אנשים עושים עבירה אחת, ועם כל זה אין עונשן שווה. או מפני שחיים והוא, כי ייתכן ששני אנשים עושים עבירה אחת, ועם כל זה אין עונשן שווה. או מפני שהאחד שכלו והשגתו יותר גדולה מחברו, מצד ששורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו, והעונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה, והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. אומר כאן הנפש החיים דבר שבאמת מי שמבין את עומקו צריך לפחד מאוד מאוד. אנחנו תמיד יודעים שעבירה של אדם צדיק יש בה יותר פגם בעולמות העליונים מאשר עבירה של אדם פשוט. למה? אדם צדיק, המדרגה שלו יותר גבוהה. והנפש החיים אומר שזה לא רק אם הוא יותר צדיק. יכול להיות אפילו שתיים שזה לא יותר צדיק מזה, אלא ששורש נשמתו יותר גבוה. יש אנשים מכל מיני שורשי נשמות, מי ששורש נשמתו יותר גבוה, הפגם שהוא עושה על ידי עבירה הוא יותר גבוה. קשה כעת להיכנס בפרטים איך בן אדם יכול לדעת את שורש נשמתו, זה נושא ארוך. מי שיעיין היטב כאן בלשונו של הנפש החיים בשער א' פרק י' ד' בקטע השני, יש פה איזה רמזים לעניין, אבל זה לא כל הבחינות, יש עוד הרבה בחינות אחרות איך לדעת. זאת אומרת, גם מי שלפי הבחינות שכאן זה נראה שלא שורש גבוה, יכול להיות עדיין שזה כן שורש גבוה, אבל קשה להיכנס לפרטים. אבל על כל פנים אדם צריך לדעת, יש אם אדם שורש נשמתו יותר גבוה, זה מעלה מצד אחד, אבל זה גם מחייב שהפגם על ידי העבירות יותר גבוה, והוא צריך יותר להיזהר מעבירות. למה? כי העונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה, והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. כמו שאמרו בתיקונים סוף תיקון מ"ג, מן דפגם לתת הפגים לאלה, לאתר דאית גזר נשמתו, לאתר דאית גזר נשמתי. זאת תרגום, מי שפוגם למטה פוגם למעלה, למקום שמשם נחצבה נשמתו. זאת אומרת, כשאדם עושה עבירה, זה לא רק העבירה, מה שבן אדם רואה כאן בעולם הזה, את העבירה, את הנזק שהוא עשה. הנזק העיקרי זה בעולמות העליונים. ואיפה בעולמות העליונים? בשורש הנשמה. בשורש הנשמה. אם כך יוצא שכשאדם עושה עבירה, אז ממילא יש כאן קלקול בחיבור של הנשמה שלו עם השם יתברך. כי האדם מחובר להשם יתברך דרך שורש נשמתו. ואם הוא גרם פגם במקום שורש נשמתו, אז עכשיו יש לו בעיה בחיבור עם השם יתברך, רחמנא ליצלן. ושם בתיקון עין קוף קף ג' א' וכד ברנש אביד חובין כפומה הוא ברנש אך יסליק חובל האתר דהית גזר נשמתי חולה ואון שיוצגי כפום דרגי. תרגום, וכשאדם עושה חטאים כפי אותו האדם, כך הולך את עול המקום שנחצבה נשמתו וכו', ועונשו גדול כפי דרגתו. וכן כתב האריזל בשער הייחודים ריש תיקון אבונות, ובפרי עץ חיים בהקדמת שער השבת פרק א' ובגלגולים, ואינו דומה מטנף חסר המלך למטנף פלטין של מלך, וכל שכן הכיסא או הבגדי תפארתו, וכל שכן הכתר. נורא והיום, קשה להיכנס בפרטים של שורשי נשמות, אבל באופן כללי צריך לדעת, למעשה יש הרבה בני אדם שיש להם נשמות גבוהות, אבל כל מי שיש לו, בדרך כלל כל מי שיש לו כוחות ייחודיים בעניינים מסוימים, זה עלול מאוד להורות על שורש נשמה גבוהה. זאת אומרת, אדם שיש לו כוח התמדה חזק, או אדם שיש לו כישרון חזק, או כל כוחות ייחודיים שמביאים בפועל תועלת, זה מורה על שורש גבוה, על כוחות גבוהים של נשמה, או שורש גבוה, או כל כוחות ייחודיים מורים על זה. ואדם שיש לו כוחות ייחודיים, הוא יכול לנצל אותם לטוב ולרע, דרך משל, אדם יש לו כישרון. הוא יכול להשתמש בכישרון שלו ללמוד תורה, ללמד תורה, הוא יכול להשתמש רחמנא ליצלן בכישרון גם ההפך. לצערנו הגדול אנחנו רואים היום, יש אנשים שנלחמים בדת ומשתמשים בכישרונות. מה, איך הם משתמשים בכישרונות? אתם צריכים לדעת כלל גדול. כלל גדול יש, אדם שהוא בהפרש גדול בכישרון, רובן שבהפרש גדול בכישרון משימון, יכול לשכנע את שימון בדברים גם אם הם לא נכונים. לא כל בן אדם יש לו חוש ביקורת. יש היום הסתה נגד הדת, אנשים מציטים. מי שלוקח את העניין, את כל ענייני ההסתה, מפרק אותם פרט אחרי פרט, רואה איך שהדברים הם ליצנות ושקר, מרמה וכזב, בצורה כל כך בזויה, שבעצם היה צריך להיות שמי שטוען את הדברים האלו, אותם אנשים שיש להם את הטענות האלו על הדעת, היו צריכים להוריד את הראש מרוב בושה כשהם הולכים ברחוב. בינתיים אנחנו לא רואים שהם כך מתביישים, הפוך, הם מפרסמים את דבריהם, אם זה בתקשורת, אם בפוליטיקה, בכל צד ואופן שהוא שהם מפרסמים. למה? משתמשים קצת בכישרון. בדרך כלל זה לא הכישרונות הגבוהים במיוחד. אדם שיש לו כישרון גבוה במיוחד, לא מתעסק בכאלו דברים גזויים בדרך כלל. אבל בקצת כישרון שיש להם משתמשים, אז הם לוקחים את הכוחות שבעצם נועדו לקדושה, ומשתמשים בהם לטומאה. האבון שלהם הוא גדול מאוד. מי שקצת בודק את הדברים, הרבה מהציבור לא בודקים את הדברים. מי שבודק את הדברים, יש חוברות של ארגון כמדומני נקרא בשם מנוף. הם לוקחים שם את הדברים ומנתחים את הדברים, רואים איך שהדברים כל כך שקריים וכל כך בזויים, ואיך מנסים בכל מיני התחכמויות לפתות את הציבור על דברים לא נכונים. אבל מי שבודק את הדברים לעמיתם, רואה את זה. אבל מה, לענייננו לא זה מה שנוגע לי. אני למטה מהרמה של השיעור שלנו להתייחס לדברים הבזויים האלו. אנחנו עוסקים כאן לנדר רק בדברי קודש. אני מתכוון רק לומר, מהשמיים נותנים לבן אדם כוחות מסוימים. בכוחות האלו ניתנה לו הבחירה לאיזה כיוון להשתמש. לצד הטוב, או לצד הרע. זה בחירה בידי אדם. ואם הכוחות הם גדולים, תמיד צד הטוב הוא יותר גדול מצד הרע. הכוח שבן אדם באותם הכוחות יכול לפעול לצד הטוב, הוא הרבה הרבה יותר גדול מהכוח שבן אדם יכול לפעול באותם הכוחות לצד הרע. כי אין מה שידוע שכתוב, מרובה מידה טובה על מידת פורענות, אחת על 500. ממילא, לכל בן אדם, מה שנוגע לענייננו, כל בן אדם שיש לו כוחות ייחודיים, יש לו תשוקה פנימית חזקה להביא את הכוחות האלו לידי מיצוי, לנצל את הכוחות הייחודיים האלו. זאת אומרת, אם תיתנו לאדם שהוא מוכשר מאוד, עבודה שמספיק בה קצת כישרון, זה מביא אותו לידי משבר. מי שמתמצא קצת בעניינים של פסיכולוגיה, הרבה מהבעיות הפסיכולוגיות שיש לבני אדם, הם שהכוחות נובעים מזה שהכוחות הייחודיים שלהם לא הגיעו לידי ביטוי, אם זה כישרון, אם זה כוח של עזרה לזולת. זאת אומרת, הרבה פעמים כאלו שיש להם בעיות פסיכולוגיות, בעצם זה מתחיל ממעלה שיש להם מעלות גדולות, ומשום מה זה לא יכול לבוא לידי ביטוי, אם בגלל שאלו שנמצאים בסביבם לא הכירו במעלות אלו, אם בגלל כל מיני מניעות אחרות, אבל הכוחות לא באו לידי ביטוי. זה יוצר אצל בן אדם משבר. אז בן אדם יש לו את התשוקה הגדולה להביא את הכוחות הייחודיים לידי ביטוי. לידי ביטוי הוא יכול להביא את זה לשני הכיוונים. הוא יכול להביא את זה לצד הטוב, הוא יכול להביא את זה לצד הרע. הוא יכול להשתמש בכישרון, לפגוע, להגיד הקיצות חריפות מאוד שגומרות עם השני. הוא יכול להשתמש בצד הטוב, לחשוב איך להטיב עם הזולת, או לעסוק בתורה, להתייגע בתורה, לחדש חידושים נפלאים. אז צריך לדעת, הכוח, מלבד ההבדל שוודאי מיותר להגיד שהרבה יותר טוב להשתמש בכוחות לצד הטוב מאשר לצד הרע, מלבד זה, גם בצד הטוב הוא יוכל להביא את הכוחות האלו לידי ביטוי הרבה הרבה יותר גבוה. לידי ביטוי הרבה הרבה יותר גבוה. כי לצד הטוב העזר שמיים הוא הרבה הרבה יותר גדול. כתוב, הבא להתאר מסייעים בידו. הבא להתאמה פותחים לו. לא, מבוארים הראשונים, הבא להתאר, כך כמדומני, הבא להתאר, עוזרים לו להתאר. הבא להתאמה זה רק פתח, יש לו פתח איך להתאמה. אבל לצד הטוב, הסיוע הוא הרבה יותר גדול. ממילא אדם שרוצה למצות את הכוחות הייחודיים שיש לו, אם זה כישרונות, אם זה התמדה, אם זה כל מעלה שיש לו, הרבה יותר טוב שימצא את זה לצד הטוב, מאשר לצד הרע, לא רק מצד ההבדל בין טוב לרע, שזה העיקר, אלא גם מצד התשוקה עצמה למצות את הכוחות הייחודיים, הרבה יותר תבוא על ידי מילואה בצד הטוב מאשר בצד הרע. חוץ מה שכל בדרך רע אדם בסופו של דבר לא משיג סיפוק, אדם משיג רק שברון מזה. אדם יודע את האמת, הלב של האדם יודע את האמת, אדם יכול לבלף את כל העולם כולו חוץ מאת עצמו. כשאדם הולך בדרך רעה, הלב עצמו שבור ורצוץ מהדברים האלו. אני אומר לכם את הדברים לא מעומד ומסברה, אלא מידיעה, מאנשים שדיברו עם אנשים כאלו, אנשים שלחמו בדת, אנשים שנלחמים בדת, בפנים הלב שלהם קרוע. הלב קרוע ושסוע. אין להם מזה שום סיפוק אמיתי. זה סיפוק רגעי, קצת להשיג כבוד מבני אדם, אבל לא, את האמת משיגים רק בדרך אחת, בעשיית טוב, בהתקרבות להשם יתברך. קרבת השם זה מה שמאיר את האורות העליונים על הנפש, ואז הנפש באה לידי סיפוקה. אין דרך אחרת להגיע אל הסיפוק הזה. נמשיך נחזור לענייננו. ואף שכל עולם שהוא יותר גבוה ונעלה אין בכוח היוון לפעול בו פגם ורושם גדול כל כך, זאת אומרת ביחס למה שהוא אמר קודם, שאם יש שני בני אדם שעשו את אותה עבירה והבן אדם הראשון הנשמה שלו היא יותר גבוהה מהבן אדם השני, אז ממילא העבירה של האדם הראשון היא יותר גדולה מהשני, כי הוא פגם במקום יותר גבוה. אומר הנפש החיים, לכאורה אפשר לשאול הזה, הרי בעולמות העליונים הכוח לפגום הוא יותר קטן. כשאדם פוגם בעולמות נמוכים יש לו כוח לעשות שם פגם גדול, כשאדם פוגם בעולמות גבוה אם יותר קשה לעשות שם פגם גדול, זה יותר מעט נפגם שם. אז אם כך היה לכאורה מקום להחמיר יותר בעניין של מי שפגם בעולמות נמוכים, ואף שכל עולם שהוא יותר גבוה ונעלה אין בכוח היוון לפעול בו פגם ורושם גדול כל כך, אומר הנפש החיים, לא, אם כל זה עונשו גדול יותר, כי מי שהוא ממונה לתאר ולצחצח כתרו של מלך, אם ישאיר עליו אפילו אבק מועט לבד, אין ארוך ודמיון לעונשו, לעונש הממונה לנקות חצר המלך, אף אם ישאיר או הניח בתוכו הרבה רפש ותית. אז אומר הנפש החיים, לא, בעולמות העליונים אפילו פגם קטן זה יותר חמור מבעולמות למטה אפילו פגם גדול. ולכן רבו משפטי השם אמת בשינוי חילוקי העונשים לאין קץ, לכל אחד כפי מדרגת הפגם בשורש נשמתו מאיזה עולם חוצבה רחמנא ליצלן. גם לא יהיה שווה עונש שני האנשים מטעם שלא הייתה מחשבת שניהם שווה בעת עשיית העוון, והפגם נמשך בעולמות גם לפי עניין המחשבה בשעת העשייה. ואם האחד ידביק יותר מחשבתו לעבירה, ודאי שהוא ראוי לעונש יותר גדול, כי אז הפגם מגיע חס וחלילה לעולמות יותר עליונים, ומטעם זה השוגג עונשו יותר קל מהמזיד. ולכן אמרו שירורי עבירה קשין מעבירה, זהו שכתוב בתהילים היוצר יחד ליבם, היינו שרואי יחד מחשבות ליבם, כמו שפרשו רזל במסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א' המבין אל כל מעשה מרצונו לומר שהיוצר עליון יתברך שמו רואה ומבין מחשבות ליבם ומצטרף אל מעשיהם ודן את כל אחד כפי עניין מחשבת ליבו שהיה בעת עשייה תיאבון. הוא מדבר כאן את דרב חיים וולוז'ין זצ"ל לצד הרע. ההבדל בין שניים שעשו עבירה, אחד עשה את זה עם הדבקת המחשבה בעבירה ואחד בלי, העבירה של זה שעשה את זה עם הדבקת המחשבה יותר חמורה. אבל באמת, כמובן שזה גם לצד הטוב, וכך מפורש, כך מפורש כמדובר אני ברשש בספר נער שלום, ששניים עושים את אותה מצווה, אם אחד מהם עושה את זה יותר בחשק, יותר עם הדבקת המחשבה, המצווה הרבה מתקנת, הרבה יותר עד המקומות היותר גבוהים של נשמתו, וממילא עד המקומות היותר גבוהים בעולמות. כל הדברים האלו שאנחנו אומרים על פגם יותר גבוה ותיקון יותר גבוה, כמדומני שכתוב בספר לשם שבו והחלמה, שבעצם כל מעשה הכי קטן של כל יהודי, בין לטוב ובין לרע, בעצם הוא מגיע אדרום העולמות. לא בעצמותו התברך חס וחלילה, אבל אדרום העולמות. עד למעלה. השאלה רק עד כמה שזה יותר ישיר מגיע ללמעלה, אז ממילא הפעולה של זה היא יותר חזקה. זה הכוונה כאן לפי דבריו. על כל פנים צריך לדעת להשתדל מאוד את כל מצווה שאדם מקיים, להשתדל לקיים אותה כמה שיותר בחשק הלב. ההבדל בין הזיכוך שלימוד התורה מזכך את הבן אדם, כשבן אדם לומד בקרירות, לבין אם הוא לומד עם כל הריכוז ועם כל החשק, הוא נורא ועצום. אותו דבר בתפילה, אותו דבר בעזרה לזולת, אותו דבר בכל מצווה, כל דבר של עשיית רצון השם שאדם עושה, אם אדם עושה אותו ברצון שלם, או כלשון המקובלים ברעותא דליבה, זה מזכך את נפשו הרבה הרבה יותר מאשר בלי זה. זה ממש הבדל אחר. הרשש אומר יש חמש חלקים בנשמה של הבן אדם. זה כתוב גם כבר בקדמונים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נפש, רוח, זה אני אומר מלמטה ללמעלה את הסדר שלהם. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אמנם לא מההתחלה יש לבן אדם, כתוב בזוהר שבדרך כלל בן אדם זה הולך בשלבים, אבל האמת שגם מבואר במערכו שגם בשלב הראשון, נגיד בנפש, גם נפש עצמה מחולקת לחמש חלקים פרטיים שנקראים נפש דה נפש, רוח דה נפש, נשמה דה נפש, חיה דה נפש, יחידה דה נפש, וכן נדמה לי אפילו עוד כמה חלקים, עוד כמה פעמים הלאה זה מתפרט. על כל פנים אומר הרשש, כמה שיותר אדם עושה את המצווה ברעותא דליבה, בריכוז המחשבה, זה מגיע לבחינות יותר גבוהות ברשימה הזו שאמרנו. זאת אומרת העניין של לתת לקדוש, האמת היא שמבואר בראשונים, ברמב"ן הרבה מקומות זה מבואר, גם בנפש החיים בשער ג', שהמדרגות הגבוהות תלויות מאוד בזה. למה אם ככה לא העריכו רבותינו ללמד אותנו כל כך הרבה על העניין הזה, שנתינת המחשבה והרצון להשם יתברך זה המדרגות הגבוהות? כי באמת העבודה בזה היא מאוד מסובכת. גם שזה נכון, אבל באופן מעשי, עיקר הדרך להגיע לידי זה, זה על ידי עבודה מעשית. דהיינו, להרבות, דבר ראשון, להרבות בזמני הלימוד בתורה, להשתדל את התפילות, להתפלל באופן מעשי בצורה הנכונה, להשתדל להגיע בזמן לתפילה כמה שיותר מוקדם, להתפלל ביישוב הדת. על ידי זה אדם מושך את ליבו, את מחשבתו ואת רצונו אל עבודת השם יתברך. כי אין, המחשבה והרצון הם לא דברים שאפשר לתפוס אותם בידיים וליישר אותם ולהקם אותם כרצונו. איך אנחנו תופסים את המחשבה והרצון? בהרבה מהמקרים זה על ידי מעשים ודיבורים. יש כוח לדיבור למשוך אחריו את המחשבה. זאת אומרת, אדם מדבר את דברי עבודת השם, אם זה בלימוד, אם זה בתפילה, ומשתדל ליתן את דעתו ורצונו לקשר אותם בדיבורים שהוא מדבר, ואת הכל יחד, את הדיבור עם המחשבות, עם הרצונות, את הכל לקשר אל השם יתברך. אבל הדרך תמיד צריך להיות בצורה מעשית. ודאי, יש גם עבודה באופן בלעדי על המחשבות והרצונות, אבל בדרך כלל ברוב המקרים הדרך הקלה היא לעבוד עליהם דרך עבודה על המעשים והדיבורים. ממשיך הנפש החיים, וכן אמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת פרק י"ב פסוק י"ד, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. כך לשון הפסוק בקהלת, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. וגומר רצונו לומר שמלבד העונש על מעשה האבון בפועל, עוד יביא האלוקים יתברך שמו במשפט את כל מעשה לגלגל עליה, לדונה גם על המחשבה הנעלמה, איך ובאיזה אופן הייתה בעת העשייה. זה כוונת הפסוק, כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. הוא יביא אל המשפט גם את המעשה וגם את הנעלם. אם היינו בדרגה הראויה, היינו צריכים לבכות על הפסוק הזה עם הפירוש הזה בכי גדול. גם המעשים שלנו איך נראים וגם המחשבות איך נראים. אבל נקווה להשם שנזכה להתחזק, שנזכה להתעורר. לא פשוט, החיוב של האדם לבוראו הוא כל כך גדול, החיוב של עבודת השם הוא כל כך גדול. חז"ל אומרים, כתוב כשיוסף אמר לאחים שהוא יוסף, אז כתוב שם בפסוק, אני לא זוכר את הלשון, על החרדה, על הפחד שתפס את האחים. תתארו לעצמכם איזה פחד. הם מכרו אותו, רצו כמעט להרוג אותו, מכרו אותו, ופתאום הוא עומד מולם והוא המושל והם תלויים ברצונו. מה שהוא יעשה, מה שהוא ירצה יכול לעשות להם. אומרים חז"ל על זה כמדומני, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ומה השבטים שלא יכלו לעמוד בתוכחה בפני האח שלהם. הינאי, יום הדין הגדול והנורא שעתיד כל אדם לעמוד לתוכך לפני בורא עולם, על אחת כמה וכמה. מי שיודע מה זה יום הדין הגדול והנורא, פחד ואימה, פחד ואימה. אדם יש לו שאלות על הדרך שלו, דרך טובה או לא טובה, יש לו תירוצים על כל דבר, אבל אמר החפץ חיים, אדם צריך לזכור דבר אחד, התירוצים זה לא השאלה אם זה תירוצים שהתקבלו אצל החברים שלו, זה לא השאלה אם זה תירוצים שהתקבלו אצל המשפחה שלו, זה לא השאלה אם זה תירוצים שהתקבלו אצל השכנים, זה לא השאלה אם זה תירוצים שהתקבלו אצל הרבותיו אפילו, השאלה אם זה תירוצים שהתקבלו לפני מי שאמר והיה העולם בוחן ליבות וכליות. כשישאל אותו לעתיד לבוא, למה עשית כך או למה לא עשית כך, האם הסיבות האלו הן מספיקות או לא, שם אי אפשר לשקר, שם אי אפשר לזייף, ולא רק אי אפשר לשקר ולזייף, השאלה שם היא בעוצמה הרבה יותר גדולה. אז אדם רואה את האמת, אז אדם פתאום מתחיל לתפוס למפרע כמה הדרך הייתה עקומה, כמה הדרך הייתה לא נכונה, כמה כל ענייני עולם הזה הכל אבל אבלים. נורא והיום יש לשון בחזל, יש לשון בחזל, איי, מובא בנפשחיים בשער ד' פרק ב' במהדורה שלפניי, זה עמוד רשיוד, אמר, אני לא יודע אם זה רבי יוחנן, ומישלי רבתא פרק י' אמר, יש לנו שתבות כנראה, אולי אמר רבי יוחנן, בואו ראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו חולה. בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו ומצרי גיהנום מתגברים בו חולה, והם נוטלים אותו ומשליחים אותו לגיהנום. אוי, בא מי שיש בידו שני סדרים או שלושה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, כל ההלכות, למה לא שנית אותם חולה? בא מי שיש בידו הלכות, אומר לו, בני, תורת כהנים לא שנית שיש בו חולה. בא מי שיש בידו תורת כהנים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, חמישה חומשי תורה, למה לא שנית שיש בהם קריאת שמה, תפילין ומזוזה? בא מי שיש בידו, איי, חמישה חומשי תורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה לא למדת אגדה חולה? בא מי שיש בידו אגדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלמוד למה לא למדת חולה? אדם חושב יש לו הרבה אוצרות של תורה, מי אומר שזה מספיק ללמעלה? בשמיים יעשו איתו חשבון על כל רגע ורגע, על כל רגע ורגע, אין רגע שהולך לאיבוד. ידוע חפץ חיים היה עושה חשבון הנפש, היו שומעים אותו חוקר את עצמו על רגעים, מה נעשה ברגעים האלו, מה הוא עשה. גרם מבילנה היה עושה חשבון הנפש בסוף השנה, היה עושה, היה בוכה שם על דקות שבמשך השנה היה מתבטל. יותר מזה יש כאן, בא מי שיש בידו אגדה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלמוד למה לא למדת חולה? בא מי שיש בידו תלמוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, הועיל ונתעסקת בתלמוד, צפית במרכבה חולה, כיסא כבודיה איך הוא עומד חולה, חשמלה איך הוא עומד, ובכמה פנים הוא מתהפך חולה, עיין שם באורך, אפילו למד את כל התורה. שואלים אותו כאן על קבלה, אבל על איזה קבלה? על קבלה, אז אדם יגיד, טוב, הוא ילמד את הקבלה, יפתור את הבעיה. לא, כתוב כאן, שואלים אותו, צפית במרכבה, מה זה צפית במרכבה? צפית במרכבה מבוא ארבע ספרים, בכתבי הארי כמדומני. מדובר כאן על השגות של רוח הקודש. יש, לא יודע אם כל בן אדם יתבעו, אבל מי שהיה בדרגה שיכול להגיע לכוחות על טבעיים, ואיך? לא בחיפוש כוחות על טבעיים, על ידי ריבוי, לימוד התורה, זיכוך הנפש בתורה ומצוות, לפי שורש נשמתו, מי שזכה לשורש נשמות, לשורש נשמה גבוה, ויכל להגיע להישגים על טבעיים. תדעו, הישגים על טבעיים לא הכוונה רק לשבת בעיר זאת ולדעת ברוח הקודש מה נעשה בעיר אחרת. אומר החזוני שזה כבר מבואר ברמחל כמדומני, כוחות על טבעיים זה בעיקר מתבטא בלימוד התורה, שאדם ידע את התורה בכוח על טבעי. יש מהרבה מספרי גדולי עולם, גדולי הדורות, שמי שמעיין רואה זה נתחבר בכוח על טבעי, אי אפשר בכוח טבעי. הבנו שהחזוניש אומר שזה גם רוח הקודש, בספרי החזוניש עצמו אתם יכולים לראות את זה, שבע כרכים בכל מקצועות התורה כמעט, באיום, בעומק העיון. והוא היה אדם חולני, אדם חולה מאוד, היה בעל איסורים גדול מאוד, יש ממנו מכתב, הוא כותב, שכל מה שהוא מעיין, זאת אומרת מה שהוא לומד בעיון, לא בבקיאות, זה תוך הבלגה ליסורים. זאת אומרת, בדרך הטבע כמעט לא היה יכול ללמוד בעיון. ולמד בעיון, חיבר כזה חיבור עצום ונורא. ולא רק בזה עסק, היה בעל תפילה גדול מאוד, היה מתפלל בכוונה עצומה, היה עוזר לאחרים, זכה להקים מקוואות בכל רחבי הארץ. מה לא זכה? זה כוחות על-טבעיים. בן אדם צריך להביא, יש עוד הרבה גדולי עולם, הרבה גדולי עולם בכל הדורות שזכו לכוחות על-טבעיים מופלאים. גם בעניינים של רוח הקודש ממש, גם מהחזון איש יש סיפורים נוראים של רוח הקודש ממש. אז התכוונתי לומר שכשבן אדם חושב לרצות כוחות על-טבעיים, יותר טוב לרצות אותם בהשגה בתורה מאשר בדברים אחרים. אבל על כל פנים, יש בני אדם שאפילו על זה עתידים לשאול אותם לעתיד לבוא. בן אדם חושב, מה אני שייך לזה? מי אני? מה חיי? אותי ישאלו לכל היותר, למה לא למדתי בכל החיים כך וכך מאות דפי גמרא, או כך וכך דפי גמרא? אדם לא יודע, תדעו לכם, יש אפילו אנשים חילוניים, אפילו חילוניים שלא שומרים תורה ומצוות, שיש להם נשמות גבוהות מאוד, כל יהודי זה נשמה גבוהה, אבל יש נשמות נדירות, מה זה נדירות? שהם יקדישו את עצמם לתורה ועבודת השם, יכולים להגיע למדרגות נוראיות, למדרגות נוראיות. יש כל אדם, כל יהודי יכול להגיע למדרגות גבוהות, אבל יש יהודים שניתנה להם נשמה. לא ישאלו אותו רק למה כך וכך, אלא למה לא הגעת למדרגות הכי הכי גבוהות. כל בן אדם צריך לדעת, זה לא פשוט, אדם צריך למצות את הכוחות שלו להתקרבות לעבודת השם יתברך. אין כזה דבר להסתפק במועט. להסתפק במועט, שאדם מסתפק בענייני עולם הזה. בענייני עולם הבא גם יש עניין. אז כתוב באגרא שיש מושג של מסתפק שמח בחלקו גם בענייני עולם הבא, אבל שזה חלקו, לא בפחות מחלקו. צריך להיזהר, אגרא אומר לא להיכנס במתח. אדם יגיד הוא צריך הרבה להיכנס במתח, המתח הזה הוא מזיק מאוד, אז לא הרווחנו שום דבר. אבל בלי מתח, אדם לעשות את החשבון, אדם שיודע את המציאות שהוא מתרפא הרבה, זאת אומרת מתרפא מלשון רפיון, אני מתכוון שהוא מזלזל הרבה, מסתפק במועט, אתה אומר הוא מספיק לו קצת לימוד, הוא מספיק לו קצת תפילות, הוא בא לבית הכנסת, לא צריך מעבר לזה, הוא מתפלל, מניח תפילין, מה לדבר איתו על כוונה בתפילה, על השתפכות הנפש, מה זה שייך אליו? אין מה זה שייך אליו, מאיפה אתה יודע? אולי בשביל זה באת לעולם, אתה יודע מה ההבדל בין תפילה סתם לבין תפילה בהשתפכות הנפש? מה ההבדל בזיכוך של הנפש בין תפילה כזאת לכזאת? ההבדל הוא שמיים וארץ. להתפלל בזיכוך הנפש זה מקרב את, להתפלל בהשתפכות הנפש זה מזכך את הנשמה הרבה יותר. תשתדל, נכון קשה, תעשה את המאמצים, אפילו אם לא תמיד מצליחים, להשתדל מתי שמצליחים, מתי שיכולים, כל אדם כפי כוחו. אדם שעשה מאמץ כל התפילה להתפלל יותר בכוונה, וזכה עמוד אחד מהסידור להתפלל בכוונה, ואז הוא נשבר אחרי התפילה, אומר, כל התפילה הוא ניסה והצליח עמוד אחד. אתה יודע מה גדול ההבדל בין תפילה שכולה בלי כוונה לבין תפילה שעמוד אחד מתוכה היה עם כוונה? זה הבדל עצום, כל משהו ומשהו בעבודת השם אין קץ לגודל ערכו. אבל תמיד הכלל הוא תמיד בן אדם להשתדל. אני זוכר פגשתי פעם יהודי חשוב, רב משה דויטש זצ"ל, היה מחשובי תלמידי החזון איש. הוא נפטר בשנת תשנ"ו. אני פגשתי אותו בשבועות האחרונים לימי חייו, ביקשתי לו אם הוא יכול, לא ידעתי אז זה השבועות האחרונים כמובן, ביקשתי לו אם הוא יכול לספר לי מה שהוא זוכר על החזון איש. אז הוא אמר לי שלהיכנס עכשיו לפרטים קשה, הוא היה מאוד בחולשה, הוא היה אבל צלול ב-100%. הוא אמר, הוא זוכר באופן כללי, הוא אומר החזון איש, הוא הסתובב הרבה אצל החזון איש, אומר, אף פעם לא בזבז את הזמן, תמיד או למד או עסק במצווה. אומר, וכשלמד, היה לומד בכל רמה חברים ושסה גידים. ראו שהוא כולו בתוך הלימוד, כולו בתוך הלימוד, בלי שיעור. זאת אומרת, בעצם זה שתי הכללים הכי בסיסיים של עבודת השם. תמיד תעבוד את השם בלי הפסקה, ותשתדל לעבוד בכל הכוחות. שתי כללים ממש פשוטים, רק מאוד קשה לקיים אותם. אבל כשבן אדם יודע את הכללים באופן מוגדר, אז הרבה הרבה יותר קל לבן אדם להתקרב אליהם. הוא יודע לקראת מה הוא שואף. אדם צריך לדעת, להשתדל. יש 24 שעות ביממה, מה שהכרח צורכי הגוף, הכרח. מעבר לזה להשתדל, כל הזמן כולו, כל מה שביכולתו, לפי תכונותיו, לפי כוחות נפשו, כל מה שהוא יכול, את כל הזמן שהוא יכול לנצל לעבודת השם. ובכל הכוחות. אני לא אומר, יש כאלו שלא יכולים בלי לדבר בכלל, בלי לשוחח קצת שיחת חולין. יש, אמר לי פעם מישהו בשם התנתחם חשוב מאוד, בשם החזון איש, כמו שכל בן אדם בשביל להחזיק מעמד, הגוף שלו צריך שינה ואכילה. יש בני אדם, לא כולם, אבל יש הרבה בני אדם כאלו, שהנפש שלהם בשביל להחזיק מעמד צריכים גם קצת שיחה, צריכים גם קצת, בסדר? מה שצריך, צריך, אני לא אומר, אבל אני מדבר על מעבר לזה, על הדברים שכל בן אדם יודע שהוא צריך לעשות ולא עושה אותם, מי שלא עושה. אני לצערי הגדול כך מצבי, מה נעשה? בשביל זה צריך להתחזק. שיש הרבה דברים שאני יודע שצריך לעשות ולא זוכה לעשות אותם. אז את כל הזמנים האלו שאין להם הכרח מצד המצב של הבן אדם, אלא יכול לתת אותם להשם יתברך, להשתדל כל רגע ורגע מהזמנים האלו לתת להשם יתברך, ובכל הכוחות, בכל הכוחות, לדעת לא להתרפות, בכל הכוחות. נמשיך הלאה בלי נדר בשער א' פרק י' ד', אנחנו אוחזים במהדורה שלפניי, זה עמוד ממתת. וכן אמר, זה בקטע השלישי, וכן אמר במשלי פרק ג' פסוק י' ד', השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. ככה פסוק במשלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. כלל כאן דרך כלל את כל העולמות. ארץ הוא עולם האמצעי, שמיים הם כלל העולמות העליונים, ותהומות הם כלל התחתונים. ואמר אחר זה, בני אל ילוזו מעיניך. ולשון עין מצינו כמה פעמים במקרא נאמר על עניין המחשבה, כמו שנאמר בקהלת פרק א' פסוק ט' ז', וליבי ראה גומר לחכם עיניו בראשו, שם ב' י' ד', ויליזו מצינו במשנה שהוא לשון הקמימות, כמו נלוזו ומליז את אביו שבשמיים עליו, סוף כליים. זהו שכתוב, בני חוסנה וחמול על עולמות היקרים שנבראו בחוכמה ובתבונה ובדעת, ויזהר שלא תגרום חס וחלילה עיקום וקלקול לכולם במחשבה אחת אשר לא טובה, אשר לא טובה חס וחלילה. זאת אומרת שבמחשבה אחת לא טובה אדם יכול לקלקל המון עולמות עליונים, במחשבה אחת לא טובה, נורא והיום. איך עיקר הזהירות במחשבה, ודאי אדם, כל צער אדם צריך כפי כוחו להשתדל להיזהר על מחשבותיו, אבל העיקר זה על ידי שמירת החושים. יש לבן אדם חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הדיבור, חוש המישוש. אם אדם שומר את חמשת החושים האלו, אז ממילא זה הסיוע הכי גדול לשמירת המחשבה. השמירה, העצה הכי גדולה באופן מעשי לשמירה על החושים האלו ברוב המקרים, זה להימצא מה יותר מהזמן בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולא ברחובות. המקום השמור זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. לצערנו הגדול היום בהרבה מהמקומות המצב הוא צדו צעדנו מלכת ברחובותינו. המצב של הרחובות גרוע מאוד. גרוע מאוד. אנחנו לא בידינו לתקן את החובות. אשר מי שבידו לפעול בזה לתקן אותם שכרו גדול. אבל עד שבן אדם יתקן אותם שבינתיים על המצב, אז העצה היא להיות כמה שיותר בבתי כנסיות. כתוב, אם פגע בך מנובל, זה מנובל זה הכוונה ליצר הרע, מושכהו לבית המדרש. שאל רבי שלמה זלמן נוירבך זצ"ל, וכי בבית המדרש אין יצר הרע? אמר רבי שלמה זלמן נוירבך זצ"ל, יש יצר הרע, אבל הוא לא מנובל. היצר הרע של הרחוב זה נורא והיום. מה יותר בפרט עכשיו נמצאים בתקופה של בין הזמנים להיזהר בזה כמה שיותר להימצא בבתי כנסיות ובתי מדרשות, לא ברחובות, כל הבילויים, אדם הולך לכל מיני בילויים. צריך לדעת, הרבה פעמים יצא כל שכרו מה שהוא רוצה להרוויח, שיהיה לו יישוב הדעת ללימוד מהטיול, מהזה, הרבה פעמים יצא בהפסדו, אפילו ליישוב הדעת, מה שהוא ניזוק בראייה ובזה, זה מערבב לו את הדעת, שכבר היה מוותר על כל הטיול. רק הבעיה שהוא זוכר את זה, הוא שם לב על זה רק אחרי הטיול, לא לפני הטיול. על זה נאמר, החכם עיניו בראשו. צריך מלכתחילה לדעת, צריך לדעת להשתדל ללכת רק במקומות איפה שמותר ללכת. יש כללים בגמרא, אחד אי כדר כאחרינה, לי כדר כאחרינה. דבר ראשון, לשמור על הכללים של הגמרא, אבל דבר שני צריך לדעת שבמציאות של ימינו בהרבה מקומות זה לא קשור לכללים של הגמרא, המצב הוא הרבה יותר חמור מזה. בגמרא מדובר כמדומני בזמן שהיו הולכים ממש בתכלית הצניעות, כמו שהיו הולכים בזמן הגמרא, רק היו תולים את הכביסה, אז היה קצת השרוול עולה, על זה המדובר שם בגמרא. המצב שלנו היום צריכים אנחנו הרבה סיוע מהשמיים להצליח להחזיק מעמד, אבל צריך לדעת מה פחות להימצא ברחובות בכלל ובפרט על המקומות שהם במיוחד גרועים, שם בן אדם צריך להשתדל, כל בלי נדר ובלי קבלה, להשתדל בכלל בכלל לא להימצא בהם. בכלל בכלל לא להימצא בהם. כתוב בכתבי הארי, כשהורידו את יוסף למצרים, עצם ההימצאות של יוסף במצרים, זה כבר היה פגם בעולמות העליונים. בלי חס וחלילה שנכשל במשהו הזה. עצם ההימצאות של אדם קדוש, יוסף הצדיק, במקום התומעה, זה כבר פגם בעולמות העליונים. צריך לדעת, המקומות שיש בהם את כל הבעיות בענייני צניעות וקדושה, המקום גרוע, המקום הוא הרוחניות של המקום היא לא טובה. אפילו אם בן אדם הולך שם בעיניים עצומות ולא רואה כלום, מי יודע כמה הוא יפסיד לנשמה שלו? מי יודע כמה הוא יפסיד? אפילו אם הוא לא מרגיש את זה, מי יודע? כמה שיותר להשתדל להימצא רק באזורים קדושים, רק במקומות טובים. אם יש הכרח, אז הכל על פי, יש כללים בהלכה, יש גדולי תורה, אפשר להתייעץ, לשאול, אבל על כל פנים, צריך לדעת כמה שאדם נמצא כמה שיותר רק במקומות קדושים, אז הנפש שלו יותר קדושה. היה צדיק בשם רב אברום אהרונוביץ זצ"ל, כמדומני שהוא אמר, הוא בזמן מלחמת העולם הראשונה, כמדומני, נאלץ לרדת למצרים. אולי לא בזמן מלחמת העולם הראשונה, היה איזו תקופה שהוא נאלץ להיות במצרים. הוא אמר, התומעה שם הזיקה לו עצם הדבר שכך, כמדומני הוא אמר, המדרגה שלו גם אחרי שהוא היה במצרים הייתה מדרגה גבוהה מאוד, אבל כמדומני שהוא אמר שלמלא שהוא היה נצרח להיות באותה תקופה במצרים, הוא היה בדרגה יותר גבוהה. הוא היה במצרים שם באיזה אזור שהיה בעיות גדולות בעניינים האלו, אני לא מכיר את האזורים של מצרים, אבל הוא היה באיזה אזור מסוים במצרים ששם היה המצב קשה מאוד בעניינים האלו. אני לא מתאר לעצמי לא שהוא הסתובב שם ברחובות ולא שהוא טייל שם בטיילת, אבל עצם ההימצאות במקום לא טוב, הוא טען שאם הוא היה חוסך את זה, אז היה מגיע למדרגות יותר גבוהות. כמדומני שאני שמעתי סיפור על רבי זרעתי הזצל, שהוא גם כן היה במצרים כנראה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, והוא שכר שם איזה חדר, והיה שם בחדר מישהו ששר שירים לא טובים, אז הוא הסתובב הרבה זמן ברחוב רבי זרעתי הזצל, בשביל לא להיות בחדר יחד עם ההוא ששר שירים לא טובים. אבל כמדומני שלפי המציאות שמעת במצרים, זה היה דבר די מסוכן, הפעולה הזאת שהוא עשה. טוב, אני לא יודע בדיוק את פרטי המציאות מה שהיה שם, אבל כל פעם צריך לדעת שגדולי ישראל בכל הדורות מאוד מאוד, הרבה הרבה דברים הסכימו להקריב בשביל לשמור על החושים שלהם. לשמור על החושים בקדושתם ובתארתם. אי אפשר לתאר כמה זה מקדש את הנפש, שמירת החושים. זה כל אדם רוצה שהנפש שלו תהיה קדושה, רק הבעיה שבני אדם לא יודעים כמה הקדושה של הנפש תלויה בהנהגה של הבן אדם. כמה שהבן אדם מתנהג יותר בשמירת החושים, הראייה, השמיעה, הריח, הדיבור והמישוש, כמה שאדם יותר נזהר בקדושת החושים, ממילא הנשמה יותר מתקדשת. הנשמה יש לה את הקדושה הטבעית שלה. אם אדם לא מקלקל, הקדושה הולכת וגוברת. זה כלל תמיד שבקדושה, הקדושה תמיד הולכת וגוברת. אבל צריך כמה שיותר תמיד לשמור את עצמו. ועצם השמירה, עצם הזה שבן אדם מתחבל את התחבולות, איך להישמר, זה עצמו מקדש את הנפש. נמשיך הלאה בלי נדר. ואלו הגימל בחינות, אומר הנפש החיים, מעשה, דיבור, מחשבה, הן כלל הבחינות פנימיות של האדם, שמגיעים אל בחינות נפש, רוח, נשמה. כי המעשה הוא מבחינת הנפש, כמו שנאמר במדבר, פרק ט"ו פסוק למד, והנפש אשר תעשה, הנפשות העושות, והרבה כיוצא, כי אדם הוא הנפש, שהנפש שורה ומתלבש בדם האדם, ולכן עיקר משכנה בכבד שהוא כולו דם ומרוצת אדם בכל פרטי חלקי האיברים כלי המעשה, הוא הנותן להם חיות התנועה וההתעוררות שיוכלו לפעול ולעשות את אשר בכוחם. ואם יומנע מרוצת אדם מעבר אחד, אותו העבר מתייבש ואין בו שום תנועה לעשות שום דבר, והוא עבר מת. והדיבור מבחינת הרוח, כמו שנאמר, רוח השם דיבר בי וברוח שפתיו, וכמו שתרגם מונקלוס על פסוק, ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. וכן נראה לעין שבכל דיבור שהאדם מוצא מפיו יוצא רוח והבל מהפה, ומשכן הרוח עיקרו הוא בלב, כי רוח והבל הדיבור עיקרו וראשיתו הוא עולה מהלב. ומחשבה היא בחינת הנשמה שהיא המלמדת לאדם דעה ובינה בתורה הקדושה, לכן עיקר משכנה הוא במוח כלי המחשבה, והיא הבחינה העליונה שבהם. וכן אמרו בבראשית רבה בפרשה י"ד, חמישה שמות נקראו לה, וכולי נפש זה אדם, וכולי רוח, וכולי נשמה זו הופיע דברייתא, רצונו לומר דעתו ומחשבתו, כמו שפרשו הערוך ורש"י זן. זאת אומרת, רואים מכאן שבעצם המחשבה מתקנת בבחינות היותר גבוהות. זה מבעיל עד אחד הכוח של קדושת המחשבה, עד אחד הכוח של קדושת המחשבה גדול. נראה עכשיו בלי נדר בפרק י' ג' וכן זה עמוד ממגימת בדפוס שלפניי. וכן בעניין ההתעוררות שלמעלה על ידי בחינת הדיבור, אמר עמוס הנביא. אמר עמוס הנביא עליו השלום, פרק ד' פסוק י' ג', כי הנה יוצר הרים ובורר רוח, הוא מגיד לאדם מסכו. כי אמרו בזוהר, בכמה מקומות, שלשון אגדה שייך על רזה דמילתא על סוד, הזהיר כאן את האדם, מחמת היותו אתה בזה העולם השפל שאינו רואה, ומשיג הבניין או ההריסה חס ושלום הנעשה למעלה בעולמות בכל דיבור ודיבור שלו, ויכול להעלות על דעתו חס וחלילה לומר במה נחשב דיבור ושיחה קלה שתפעל שום פעולה בעניין בעולם, אבל ידע נאמנה שכל דיבור ושיחה קלה שלו לכל אשר יבטא בשפתיו לא יתאביד ואינו הולך לבטלה חס וחלילה. וכמו שעברו בסבא קוף עמוד בסבא זה הזוהר בפרשת משפטים נקרא סבא זה משפטים. אפילו אבל דפומה אתר ודוך תאית לה וקודש בריחו אביד מנמה דאביד ואפילו בילה דברנש ואפילו קלה לא אבא ברקניה ואתר ודוך תאית לה ולכול התרגום. אפילו אבל פה מקום ומעמד יש לו והקדוש ברוך הוא עושה ממנו מה שעושה ואפילו מילה של אדם ואפילו כל אינם לריק ומקום ומעמד להם לכולם.
שיחת התעוררות מנחם אב תף שין נון תת
במסכת ברכות דף סמך אלף עמוד בית אומרת תנו רבנן בערך אין לי כאן את הגמרא לפני אבל בערך מה שכתוב שם מעשה שגזרה מלכות הרשעה שלא לעסוק בתורה בפפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה אמר לו רבי עקיבא, אה אתה יודע שגזרה המלכות שלא לעסוק בתורה? אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל. פעם אחת השואל היה מהלך וראה את שפת הנהר והיה, ורואה את הדגים שהיו בורחים. הוא שאל אותם למה אתם בורחים? הם אמרו לו כדי שלא יבלעו אותם דגים יותר גדולים. אמר להם השואל על הדגים, רצונכם שתעלו ליבשה ונדעו יחד? אמרו לו, אתה שאומרים עליו שפיקח אתה, לא פיקח השואל אלא טיפש. אם במקום חיותנו, שהמים זה מקום החיות של הדגים כך, שלא במקום חיותם של הדגים, על אחת כמה וכמה שיש להם לפחד. כך, אם אנחנו, שמהחיות שלנו זה בתורה, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך, כך, במקום שבלי לעסוק בתורה, על אחת כמה וכמה. ספרת הגמרא שההמשך היה שבאמת הגויים אסרו את רבי עקיבא, אבל גם את פפוס בן יהודה, ונפגשו שוב פעם בבית האסורים. אמר לו פפוס בן יהודה לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס בן יהודה שנתפס על דברים תלים. הסוף היה שהרגו את רבי עקיבא, הגמרא אומרת שהוא שמח בשעה שהרגו אותו, אמר שכל ימיו הוא חיכה להרג על קידוש השם. מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מדברי הגמרא הזאת, שהתנאים עסקו בתורה מתוך מסירות נפש, היו מוכנים להרג אפילו בשביל ללמד את התורה הקדושה. אותו דבר אנחנו מוצאים בגמרא בסנהדרין על רבי יהודה בן בבא שהסכים להרג בשביל להמשיך את השמיכה שיוכלו לדון דיני כנסות, זה גם עניין של המשכיות התורה. אותו דבר אנחנו מוצאים בגמרא במסכת עבודה זרה על רבי חנינא בן תרדיון שהסכים למסור את עצמו להריגה גם כן בשביל ללמד את התורה. אנחנו, ברוך השם, אין לנו את הניסיון הזה, לא דורשים ממנו להיהרג בשביל לעסוק בתורה. אבל צריך מזה ללמוד, לוותר על הרבה דברים כדי להתגבר בעסק התורה. הדבר נוגע למעשה תמיד ובפרט בימי בין הזמנים. בימי בין הזמנים יש יותר ניסיונות לביטול תורה. נכון? אם נקבע בין הזמנים על פי גדולי תורה, יש חלק גדול מן התלמידים שצריכים בדרגה מסוימת של מנוחה לבין הזמנים. אבל לא הכוונה חס וחלילה לפרוק כל תורה, הכוונה הפוך, להתחזק בלימוד התורה, לאגור כוחות לימי הלימודים שאחר כך. אבל ודאי שגם בימי בין הזמנים צריך כל אחד להשתדל בלי נדר כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, לנצל כל רגע אפשרי ללימוד התורה, כל אדם כפי יכולתו וכפי כוחו. ידוע שהחפץ חיים אמר שעשיית הדשמיה יורדת לעולם בכל יום באותו שיעור, ובזמן שיש פחות לומדים, אז ממילא כל אדם שכן לומד, יש לו יותר סייעתא דשמיא. גם אם אדם לא מרגיש את זה, שהוא מספיק כפול בשעת הלימוד, או שהוא מצליח להבין יותר, אם יש יותר סייעתא דשמיא, יכול להיות שהפירוש הוא שהתורה הזאת יותר מקשרת את נפשו לבורא יתברך, ואז בהמשך הזמן הוא יצליח יותר מכוח הדבר הזה. רב חיים מוולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים בשער ד' אומר על הפסוק עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אומר שהפסוק הזה יש בו בכלל כוונת הפסוק הוא שאדם צריך לדמות לעצמו את מצבו שהוא נמצא בנהר שוטף, שטבע רחמנא ליצלן בנהר שוטף, ומוצא עץ שהוא יכול להיאחז בו, שוודאי הוא ייאחז בו בכל כוחו ולא ירפה ממנו אפילו לרגע. אותו דבר אומר, האדם נמצא בעולם הזה, העולם הזה זה עולם הניסיון. השמירה הגדולה להציל את האדם מכל מכשול זה לימוד התורה, כמו שהגמרא במסכת סוטה אומרת, תורה הגו נהגנה ועשו למצלה. התורה שומרת את האדם בין ממכשולים בעבירות, בין מייסורים. אז השמירה של הבן אדם זה בלימוד התורה. בן אדם צריך להתייחס לזה שהוא מפחד מרגע אחד של הפסקת השמירה של התורה, ולכן צריך האדם להשתדל ולהתאמץ כל רגע ורגע להתמסר ללימוד התורה. הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיקטט אומרת על הפסוק נפש עמל עמלה לו, אומרת הגמרא, הוא עמל במקום זה והתורה עמלת לו במקום אחר. מסביר רש"י שבשעה שאדם עמל בתורה, התורה הולכת לקדוש ברוך הוא ומבקשת לו שיצליח את לימודו של האדם הזה. מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן שכשאדם בא וניגש ללמוד תורה, הוא אף פעם לא יכול לדעת כמה יהיה התוצאות הטובות של הלימוד הזה. למה? גם אם הוא יכול לשער בדרך הטבע מה יצא לו מהלימוד הזה, הוא יכול לשער את הדברים הטבעיים, אבל התורה הרי מבקשת לו למעלה מההישגים הטבעיים, שיהיה לו הצלחה בתורה למעלה מההישגים הטבעיים. ממילא כל בן אדם צריך לנצל כל רגע ורגע ללימוד התורה הקדושה, לדעת אין גבול ואין שיעור מה שהוא יכול לזכות על ידי הלימוד הזה. יש מאמר בספר הזוהר, מובא בספר אדיר במרום של הרמח"ל, כמדומני בעמוד קופיות בערך, ומובא בספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, בשער ד' פרק י"ד כמדומני, כתוב שם, קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. לכאורה צריך להבין מה הכוונה בזה. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. התורה, ספר תורה בארון קודש, עם ישראל זה בני אדם. איך אנחנו אומרים שכל הדברים האלו, הם דבר אחד? מה, אז קשה, כמו שאמרנו, מה הפירוש ששלושת הדברים האלו הם דבר אחד? ההסבר על זה מבואר ברמח"ל הוא כך: האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף, אנחנו כולנו רואים מהו. הנשמה, אנחנו יודעים שיש את זה, אנחנו מרגישים שיש את זה, אבל להגדיר את זה עד סופה של ההגדרה זה דבר קשה מאוד. הקצת שאנחנו יכולים להבין מה זה הנשמה, אפשר להסביר את זה קצת בדרך משל. גם שהמרחק בין המשל לנמשל הוא גדול מאוד, אבל קצת ניתן להבין את זה בדרך משל. אנחנו רואים את השמש, ויש מהשמש קרני השמש. כל המציאות של קרני השמש מהי? ההימשכות והיניקה שיש להם מהשמש. זה כל המציאות של קרני השמש. אם אדם שם קרש בין קרני השמש לשמש, מאחורי הקרש כבר לא מגיעים קרני השמש. אבל כל פעמים אותם החלקים הנראים לעין לא יכולים לעבור דרך קרש, ממילא מאחורי הקרש הם כבר לא קיימים. אדם שמדבר עם השני ושם קרש, לכל היותר יכול להיות שהוא לא יוכל להמשיך לדבר עם קרש מפסיק ביניהם, אבל הוא לא בטל האדם שמאחורי הקרש. למה? כי הוא לא בא מכוח האדם האחר, הוא מציאות בפני עצמו. הנשמה זה דבר שנאצל ונמשך מהבורא יתברך. וכל המהות והמציאות של הנשמה זה היניקה והקשר שיש לנשמה מהבורא יתברך. אין לנשמה משהו אחר. באופן עקיף זה נכון על כל מה שקיים בעולם, אבל בנשמה של יהודי זה יותר ישיר ויותר מורגש. כל המהות של הנשמה זה הקשר והיניקה שיש לנשמה מהבורא יתברך. כעת, אם אדם רוצה להוסיף בקשר הזה. להוסיף עוד, שיבוא אליו עוד הערת פנים מהבורא יתברך לנשמתו. וזה לא סתם דבר צדדי, אלא זה תוספת בעצם המהות של הנשמה. איך עושים את הדבר הזה? על ידי לימוד התורה הקדושה. התורה הקדושה זה מציאות רוחנית קדושה מאוד, שבשעה שאדם עוסק בתורה, מתעורר על ידי האורות העליונים של התורה, שפע הערה מהבורא יתברך על האדם, וזוכה לתוספת על נשמתו. לכן זה הפירוש, גם החלק הראשון שיש לאדם, מלכתחילה מה שאדם מקבל בנשמה, מבואר ברמח"ל שזה גם כן נפעל על ידי המציאות הרוחנית של התורה. זה הכוונה, קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא. הקדוש ברוך הוא זה שורש השפע, הנשמה זה השפע שבא מאיתו יתברך, והתורה זה הצינור שדרכו נוצר ומגיע אלינו השפע מהבורא יתברך. כך הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה. יוצא לפי זה שאדם צריך לרדוף אחרי לימוד התורה ממש כמו שהוא רודף אחרי חיים שלו, כי על ידי לימוד התורה הוא מוסיף חיות ומהות לנשמה שלו. שמעתי פעם בשם רב אהרן קוטלר זצ"ל, שהוא אמר כשאדם סוגר את הגמרא, אדם צריך להרגיש לא שהוא נפרד מן הגמרא, אלא שהוא נקרא מהגמרא. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש שהוא והגמרא הפכו להיות דבר אחד. צריך אדם הרבה להרגיל את מחשבתו, להרגיש ולהתבונן תמיד שהלימוד התורה זה לא איזה תוספת, זה חלק מהמהות שלו, זה האתגר האמיתי שלו. לדעת, אמנם יש עוד דברים שצריך לעשות, אבל לימוד התורה וקיום התורה זה המטרה היחידה שעבורה האדם בא לעולם הזה. האדם בא לעולם הזה להתקשר עם השם יתברך. כל המערכת של כל מה שיש לאדם בתורה ומצוות, אם זה תפילה, אם זה לימוד, אם זה קיום המצוות, אם זה זהירות מעבירות, אם זה עזרה לזולת, אם זה זהירות מפגיעה בזולת, כל הדברים כולם זה הכל מערכת אחת, שהיא קרבת השם. כמו שדוד המלך אמר בספר תהילים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כך כמדומני בערך לשון הפסוק. המסילת ישרים בפרק א' מוסיף על זה. הרמח"ל זצ"ל בספר מסילת ישרים בפרק א' מוסיף על זה. כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. רק החיבור בהשם יתברך זה הטוב האמיתי. אין לנו מעבר לזה דבר נוסף שהוא דבר טוב. איך מתחברים להשם יתברך? אז יש הכי בדבקות, עצם הדבר שאדם מדביק את מחשבתו בבורא, מתלהט את מחשבתו בבורא יתברך, זה גם דבקות שמקדשת ומזככת מאוד את הנפש. אבל גם כל לימוד בתורה הקדושה, כל קיום מצווה, כל זהירות מעבירה, כל דבר שהוא עבודת השם, אם זה עזרה לזולת, אם זהירות מפגיעה בזולת, כל דבר כזה מקשר את נפשו של האדם עם הבורא. גם אם הוא לא מרגיש בזה בשעת מעשה, זה רק בגלל שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא סידר את העניין שהנשמה נמצאת בתוך מסך של הגוף, והנשמה לא מרגישה, וממילא הדעה של הבן אדם לא מרגישה בשינויים שנעשים בבן אדם. כמו אדם שנמצא בהרדמה מקומית, אם עשו לו חתך במקום של ההרדמה, הוא לא מרגיש את זה. אם מישהו ישאל אותו, אם מפריע לו שחותכים, אם הוא אדם טיפש, הוא יגיד לא אכפת לו. אם הוא אדם חכם, הוא לא מוכן שיחתכו, למה הוא יודע ברגע שיתעורר ההרדמה, כל סנטימטר חתוך זה כואב מאוד. אותו דבר בעולם הזה, כל התרחקות של אדם מהשם יתברך זה פגיעה בנשמה. רק האדם לא מרגיש בזה בגלל המסך, יש יהודים יותר מזוכחים, זוכים להרגיש, אבל יש כאלו שלא מרגישים. לצד שני, כל התקרבות להשם זה מקדש את הנשמה ומקשר את הנשמה יותר עם השם יתברך. קשר מציאותי, זה לא קשר דמיוני, זה קשר אמיתי. יש מושג שהנשמה יותר קשורה בהשם יתברך. כמו שבענייני עולם הזה אנחנו יודעים שאפשר לקחת שתי קרשים ולחבר אותם על ידי מסמרים, אותו דבר במציאויות הרוחניות יש מושג של התחברות רוחנית. אנחנו לא יכולים לגמרי להבין את זה, כי אנחנו בכלל לא יכולים להבין מה זה הבורא יתברך. גם אם אנחנו אומרים שהנשמה נמשכת מהבורא יתברך, ברור שאין שום דמיון בין המהות של הנשמה לבין המהות של הבורא, כמעט זה כל כך רחוק זה מזה. אבל יש מושג שהנשמה מתחברת עם הבורא יתברך, וזה חיבור אמיתי, חיבור מציאותי. והחיבור הזה זה הדבר שהכי מועיל לנשמה. איך עושים את החיבור הזה? על ידי לימוד התורה, על ידי קיום התורה. יש בבין הזמן עם עוד דבר שצריך להיזהר בו מאוד, וכל אדם ישתדל בלי נדר כמה שיכול להיזהר בזה. זה באמת כל השנה צריך זהירות, אבל יותר מזה בפרט בבין הזמנים, העניין של שמירת העיניים. הבאנו כאן פעם אחת בדברים, מה שכתוב בחפץ חיים, יש ירמיהו הנביא, כשכונן על החורבן את מגילת איכה בשעת החורבן, אמר, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. מה זה איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי? אומר החפץ חיים, איך הלך החורבן? איך היה סדר הדברים של החורבן? אז יש בנפש החיים בשער א', הוא מסביר את הכלל גדול, זה כלל לאו דווקא לעניין החורבן, זה כלל גדול שצריך לדעת אותו. איך הסדר שמסודר את הבריאה? הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת. יהודי עושה מצוות בעולם הזה, נזהר מעבירות בעולם הזה, על ידי זה נתקנים עולמות עליונים. יש מלבד העולם שלנו, יש עולמות עליונים, ריבי רבבות של עולמות עליונים, וכל יהודי על ידי כל פעשיו וכל פרטי הנהגותיו, מעשיו, דיבוריו, כוונותיו, מחשבותיו, רצונותיו, כל רגע ורגע פועלים פעולות גדולות ונוראות בהמוני עולמות עליונים. כעת, אם העולמות העליונים יותר מתוקנים, זה מוסיף ברכה וישועה לכל עם ישראל. אם העולמות חס וחלילה מקולקלים על ידי עבירות רחמנא ליצלן ועל ידי מיעוט של מצוות, אז רחמנא ליצלן ההפך. זאת אומרת, הסדר הולך בשני חלקים. דבר ראשון, השפע הולך מלמטה ללמעלה, כפי המצב של המצוות וחס וחלילה לצד שני בעם ישראל, כפי זה נקבע המצב של העולמות העליונים, ואחר כך, כפי המצב של העולמות העליונים, כך המצב ברוחניות ובגשמיות בעולם הזה. אפילו אם יש התעוררות שנותנים מהשמיים מתנה דברים טובים, אבל אם היה יותר מתוקן למעלה, אז היה עוד יותר טוב. תמיד כמה שיותר מתוקן למעלה, יותר טוב. אומר הנפש החיים, איך היה החורבן? על ידי העבירות רחמנא ליצלן, נחרב בית מקדש של מעלה. מה זה בית מקדש של מעלה? מציאות רוחנית קדושה מאוד שמכוונת כנגד בית המקדש. המציאות הזאת נחרבה על ידי העבירות. כיוון שהמציאות הזאת נחרבה על ידי העבירות, אז ממילא בית מקדש של מטה נחרב. למה? כי זה תלוי זה בזה. שני המקדשים תלויים זה בזה. אם בית מקדש של מעלה נחרב על ידי העבירות, ממילא ניתן כוח לגויים להחריב את בית מקדש של מטה. אומר החפץ חיים על פי זה, ברגע שאנחנו יודעים שהיה חורבן, מה צריך דבר ראשון ירמיהו הנביא? אני אומר בערך את דברי החפץ חיים, מצאת תוסף תסבר אולי, מה הדבר ראשון בא הנביא להגיד, איך, איזה מהעבירות היה הגורם המרכזי? לאדם יש רמח איברים ושסה גידים, ובהם תלויים המצוות והעבירות, בכל חלקי גופו, כל חלק איזה מצוות שמקיימים איתו. אומר החפץ חיים, שעל הפסוק איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, שהכוונה בנות עירי הוא מתכוון לחלקי הגוף. בא ירמיהו הנביא להגיד איזה מתוך חלקי הגוף הוא החלק שהכי הזיק והכי גרם את העבירות, שממנו היה שורש כל הפורענות, דהיינו